זה באמת שתי התבוננויות על מה שכתוב במשנה. רצה הקדוש ברוך הוא, אחד המפורסמות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ומתוך הדיון שיש כאן רואים שתי התייחסויות לעניין של העולם הבא. כלומר, לעניין של מה מזכה אותנו. מה מזכה אותנו בעולם הבא. ונזכיר שברקע עומדים, אפשר לומר, שתי שאלות שאפשר לשאול על הרמב״ם. הרמב״ם אמר שאיך אדם זוכה לעולם הבא, בקטע שראינו בפרק חלק, איך אדם זוכה לעולם הבא, וזה שהוא יודע את השם. וכמו שהידיעה והתוכן של מה שהוא יודע הוא נצחי, אז כך גם הוא זוכה להיות נצחי כך. אז זה מעורר שאלה, אם ככה, אז למה יש כל כך הרבה מצוות? אם העיקר זה לדעת את השם, והידיעה היא עושה את האדם נצחי, אז אצלנו בתורה מאוד ניכר הצד המעשי, תרי"ג מצוות. ולא פחות מזה סעיפים בשולחן ערוך. זה דבר אחד. כלומר, אם, כמו שהרמב״ם מסביר, כפי הרמב״ם אולי נחזור ונאמר, העולם הבא הוא לא נס, זה תוצאה טבעית, נכון? שאדם, ברגע שיודע את השם, ברגע שהוא קשור לנצחיות, בדבר הכי גבוה שיש באדם, שזה הידיעה, אז הוא נעשה נצחי. זה טבעי, זה לא נס. אם אדם הוא נמצא שייך למקום מסוים, למדרגה מסוימת, אז הוא שם. עד כדי שאני חושב שאחד התשובות, למה לא מוזכר עולם הבא בתורה, אולי מייחסים, אולי זה בשם הרמב"ן, הכלי יקר פרסות בחוקותיי, מביא כמה תשובות. אחד התשובות, כי זה פשיטה. צריך להגיד את זה. זה שאדם, בזה שהוא קשור לעניינים של רוחניות וקדושה, זה שזה עושה אותו נצחי, הוא צריך לכתוב. זה טבעי. זה שבזכות זה ירד גשם בזמן, זה נס. זה צריך לכתוב. זה שהארץ תוציא את יבולה, זה נס. זה שירדפו את האויבים, מה הקשר בזה שאדם רוחני? ירדוף את האויבים. זה צריך לכתוב בתורה. אבל זה שאם הוא רוחני, אז הוא רוחני. בסדר? ברור. אז ככה יוצא באמת מתוך דברי הרמב״ם. אז שוב, השאלה, אז אם ככה, אז למה יש כזה משקל המעשים? בשאלה השנייה, אז מה עם כל האנשים שהם לא כל כך בעלי שכל והבנה ורעיונות, איפה העולם הבא שלהם? יש שתי שאלות שנשאלו על הרמב״ם. אז בואו נראה מתוך דברי המהר"ל, שבאמת נתנו שתי פשטים במשנה הזאת, ומילא נראה גם את הדברים המלבבים של המהר"ל, ובכל אופן גם נסביר את העמדה של הרמב״ם. אז נתחיל דווקא מתוך המהר"ל, אני רואה שהוא מעתיק בפנים כמעט את הלשון של הרמב״ם, וממילא הציטוט שהבאנו קודם הוא רק פשוט מביא לנו עוד תרגום. אומר המהר"ל, המצוות שנתן השם יתברך לישראל, יש לשאול עליהן, אם ריבוי המצוות לטוב להם כמשמעות פשט הכתוב שנאמר ויצווינו השם אלוקינו לעשות החוקים האלה לטוב לנו כל הימים וצדקה, ואם כי יש לומר שאין הכתוב מדבר בריבוי המצוות, רק שהמצוות הן לטוב אל האדם, שבקוי המצווה זוכה לחיים הנצחים. מכל מקום כך מוכח פשט המאמר המפורסם, אמר רבי חנן בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ומעתה יש לשאול, כי איך יאמר שהשם חפץ לזכות את ישראל, לכך יכבה להם מצוות. ודבר זה נגד השכל, שהיה לו למעט במצוות, כדי שלא יהיה צריך לשמור הרבה מצוות, ואז היה זוכה לעולם הבא על ידי מיעוט מצוות. ממה שהוא מוסיף להם מצוות, שאז אי אפשר לזכות כל כך לעולם הבא. כן, שאלה פשוטה, ריבוי מצוות זה סיכון גדול. יש הרבה סיכויים שאדם יפספס שאדם יעבור. ואז במקום שזה יקרב אותו לעולם הבא, זה מרחיק אותו. אני נזכיר שיש בשאלות של נפקא מינה קצת להלכה אפילו, שהאם זה נכון לגייר בן אדם שהוא נגיד לא יודע, כמו דיון שהיה לגייר ילדים קטנים. אז אם הוא גודל במשפחה שוודאי תחנך אותו לתורה ומצוות, אז אין שאלה. דין מפורש, בכתובות, ככה נהגו ונוהגים. על איזה מצב כזה לא בדיוק ככה. אז חוץ מהשאלה שאולי זה לא נכון, כי זה, יש כמה שאלות, אולי זה מכשיל אותו לפני עיוור, הוא יהיה חייב במצוות, אולי יקיים אותם כל כך, אז מה? עדיף שלא יהיה חייב. ובית האם זה טוב להכניס לעם ישראל ככה. וג' האם באמת הגירות היא טובה כשהקבלת מצוות שמקבלים בשמו היא בעצם. אבל השאלה הנוספת שאפשר לשאול, האם זה זכות בשבילו? מה זה קשור לשאלה הזאת? האם זה זכות? אתה עושה את זה בשליחותו, אי אפשר לזכות לבן אדם דברים שהם חובה שלא מדעתו, רק אם זה זכות גמורה. האם זה זכות שהוא יהיה יהודי, הוא יהיה חייב במצוות ולא יקיים אותם. אגב, כדי לנטרל את השאלות האחרות, נגיד שהוא לא יקיים אותם בגלל חצי אונס, כן? זה לא שהוא באמת יהיה עבריין וישלם על זה, אבל הוא לא יקיים, אז מה ירוויח? האם יש רווח מזה שהוא יהיה... באמת שזה משקור קצת במציאות שלנו, זה קצת קרוב לאונס, הוא מושפע מהחברה וכו'. אז האם, נגיד שבעולם הבא יהיה לו קצת זכות, יהיה לו סנגוריה, בסדר, למה להיכנס בתוך כל זה, האם באמת זה זכות? אז יכול להיות שהתשובה שהמהר"ל ניתן, אולי גם לעומת תשובות אחרות, יכול להשפיע על השאלה הזאת. אז זה מה שהמהר"ל שואל, אז מה בשביל הרבה מצוות? זה סיכון. ואז הוא מביא את דברי הרמב״ם. אגב, זה שהמהר"ל מביא את דברי הרמב״ם, זה נתן לי מחשבה למה זה חשוב התרגומים הישנים של הרמב״ם. אני חושב שמה שהעתקתי פה זה כנראה הרב קפח, מה שיש בפרויקט השו"ת. המהר"ל לא הכיר את התרגום של הרב קפח מסיבות מובנות. איזה תרגום הוא הכיר? התרגום הראשון, הידוע של אבן תיבון, זה שהרמב״ם בעצם הסמיך אותו לתרגם אותו. אז את, כל הדורות שקראו את הרמב״ם, הם הכירו את זה, חוץ מדוברי הערבית. אז קראו את הרמב״ם במקור ממש, כן. אבל כל הדורות שקוראי עברית שקראו את הרמב״ם, קראו אותו כמו אבן תיבון. לכן מי שרוצה ללמוד ברצינות רמב״ם, יכול להיות שלפחות כדאי להכיר. גם את התרגום הזה, כן. כי זה לא סתם זה שהרבה דורות קראו את הלשון הזאת, וזה לא סתם שהיה בן זמנו ודיבר בשפה מאוד קרובה לפת שפה של הרמב״ם. למרות שבאחת ההזדמנויות אמרתי, שמי התרגום, מי התורגמן הכי טוב של הרמב״ם? הוא בעצמו. איפה ראינו את זה? כשהוא כותב אותם דברים ביד. מה שכותב במורה ופירוש המשנה, אני חושב ביד, אתה רואה את שמה, אין, מה שאומרים היום בסלנג, אין עליו. חבל שהוא לא כתב הכל בעברית, כן? כי התרגום הוא קצת, מי שיש בו איזו כבדות בלשון, שהרמב״ם בעצמו כותב, לשון השירה, לשון זה, אבל הכבדות ממש צח. טוב. כל זה הקדמה על התרגום שהמהר"ל מביא. והרמב"ם פירש במסכת מכות, וזה לשונו. מעיקרי אמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצווה מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, ולא שיתף עם כוונתם מכוונות העולם, אלא שיעשה אותה מאהבה, כמו שבארתי לך, הנה זכה לחיי עולם. ועל זה אמר רבי חנינא, כי המצוות ביותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה האדם מחייו אחת מהנה, על מתכונתה ועל שלמותה. או בעשיית אותה המצווה, תחיה נפשו באותו מעשה. וממה שיורה על עיקר זה, מה ששאל רבי חיים בטרדיון, מה אני לחיי העולם הבא? וישיב אבשיב כלום, מעשה בא לידך, כמו עשית מצווה כהוגן, וישיב לו, וישיב כי נזדמנה לו מצווה צדקה על השלמות, וזכה בה לחיי העולם הבא, עד כאן דבר. אז הרמב"ם אומר למה יש תרי"ג מצוות? כי ככה האדם יוכל שלפחות מצווה אחת קיים אותה בשלמות, בלי שום פנייה, בלי שום כוונה אחרת. אלא לשמה מאהבה. בתרגום שלנו כתוב את המילה לשמה. אז לפי הרמב״ם, איך אפשר לקרוא למצוות תרי"ג מצוות? בזוהר כתוב תרי"ג מצוות תרי"ג עיתין, עצות. שאני מרגיש שזה לא סתם חובות חיצוניות לנו, עצות טובות. אז לפי הרמב״ם, על דרך צחות, מה זה תרי"ג מצוות? תרי"ג, זה מילה אפשר לא...
אפשרויות,
הזדמנויות, בדיוק. תרי"ג הזדמנויות. יש לאדם תרי"ג הזדמנויות, ברור שהרמב״ם מתכוון שאדם צריך לקיים אותם, אבל אחת הוא יעשה בכל הלב. יש סיכוי. אחת תדבר אליו, אחת תיגע בו, אחת תעורר אותו. אחת הוא יעשה מתוך באמת התקשרות שלמה למצווה ולמצווה, ובזה הוא בעצם יהיה נזכה לעולם הבא. ואני שבמקום אחר לגמרי, אז מופיע בסיפורי חסידים, שהיה מן הדרכה כזאת, שאדם ייקח איזה מצווה אחת, שהיא תהיה המצווה שלו. עוד יש סיפורים כאלה. אחד לקחתי את הידיים, אחד ציצית, כאילו, שאר הדברים, אז שעת הדחק, וזה אפשר שלפעמים להגיד, אני לא יכול, אונס וזה. המצווה הזאת, גם, לא יודע אם זה נכון ככה, אבל ככה לפחות בסיפורים, המצווה הזאת מסרת הנפש. מצוות אחרות, לפי הכללים. המצווה הזאת, גם אם זה היה נוגע למסירות נפש, הלך על זה. ובאמת, שמה, יש על זה כאילו סיפורים יפים, סיפורים נפלאים כאלה. אז רואים שיש כזה דבר. גם לפי תלמידי החסידות, בעלי הפנימיות. טוב, ונראה מה שהמהר"ל מאיר, ותימא על זה. כי איך יסבלו דבריו, דאמרינא גמרא דראש שנה בעדיא, דאליבא דכולי עלמא, ברוב האמירות ליום הדין נידון בגיהינום. ואתה מאירי לעולם הבא. דא כאמר צדיקים, גמורים וכתבים לחיי העולם הבא. ואיך יסתור גמרא ערוך? כאילו אתה אומר, מצווה אחת מספיקה, זה תלוי מה הרוב. ואם יאמר דעד אמרינן שאפילו מצווה אחת זוכה לעולם הבא, היינו שעושה מצווה אחת אבל לא עשה שום עבירה, אם כן אין כאן להגדיל שכר כלל, וסוף סוף כאשר יש להם הרבה מצוות, אפשר שיעשה הרבה חטאים, יהיו חטאים אחרים. אגב, מה הרמב״ם יענה על זה, מי שזוכר הלכות תשובה? כאילו, המהר"ל שואל, צריך שיהיה רוב מצוות. ואם תגיד ש... שכשלואי יעשה שום עבירה, על זה דיברנו, אז מה, איזה זכות יש בזה שיש כל כך הרבה אפשרויות, שאז גם יש סכנה גדולה שאדם יעשה עבירות. אז המצווה האחת הזאת לא... מה הרמב״ם יענה על זה? נכון, הרמב״ם אומר, שהוא מדבר שם על רוב מצוות, נכון, הוא אומר שזה לא במשקל רגיל, אלא במשקל של אל דעות. ביטוי כזה, של הרמב״ם. שלא אנחנו שוקלים, זה לא כמותי. זה איכותי. אז יכול להיות שהרמב״ם יגיד, אם יש מצווה אחת, אדם עושה בכל הלב, היא באמת מכריע את הכף. זה רוב, זה באמת רוב. כמו שאומרים את זה גם ברובים אחרים. אם יש לך לא יודע, 20 אנשים שלא מבינים ברפואה, אומרים איזה משהו ובא איזה רופא מומחה, אומר אחרת. יש מעולה רופא. הוא שקול כנגד כולם. לכן בעניינים אחרים. בכל אופן, כמו שהמהר"ל שואל, ואם רצה הרמב״ם לומר, כאשר עושה מצווה ולא עושה שום חטא כנגד זה, בוודאי כי דבריו כן הוא, ודבר זה משנה פשוטה בפרק כמה דקידושי. כל עושה מצווה אחת, מטיבים לו, מערכים לעמה ונוכל את הארץ. זה כנראה המאמר שעמד לנגד עיניו של הרמב״ם, כשהוא פרש את המשנה הזאת. שהוא אמר שבזה יש לנו זכות שיש תרי"ג מצוות. ואף על גב דמוקי לשם, כשעשה מצווה אחת יתרה על מחצה אבונות, כל שכן שיש ללמוד מזה שהוא עשה מצווה אחת ולא עשה שום חטא שזוכה לעולם הבא. אני חושב שהגמרא בעצמה דנה על הברייתא הזאת, כמו שהמהר"ל דן על הרמב״ם, ואומרת שזו מצווה אחת יתרה. אבל אף על פי כן, אין משנה יוצאת מדי פשוטה, שמצווה אחת יכולה לשנות את הכל. אך אם כן, אין צריך דבר, זה מה שכתב שעשה מצווה אחת ולא שיתף עם הכוונה אחרת. אם יש לו רק מצווה ואין לו עבירות. אז יש לו עולם הבא, גם אם הכוונות היו בסדר. סוף סוף למדנו כן לדבר כמו שפרש הרמב״ם, זה מצווה אחת אוכל לחיי עולם הבא. והרמב״ם, כמו שאמרנו, יכול ליישב גם אם יש אולי דוחק קצת. ופה הנה המהר"ל מביא את המעשה בשלמותו, ולפני שנראה מה שהוא יגיד, נקדים לזה איזושהי הסברה על דרך צחות. כל העושה מצווה אחת מטיבים למערכים לבא ונוחל את הארץ.
כן.
אז הרמב״ם יגיד שזה ראיה לדבריו. אבל הגמרא מעמידה שזה יותר על עוונותיו. הגמרא שאלה אולי, שאני לא זוכר בדיוק, שאלה כנראה דומה לשאלה של המהר"ל. מה, מצווה אחת מספיקה?
ככה
אמר הרמב״ם מסביר את הגמרא.
אבל בכללי
אמר, יגיד יתרה על עוונותיו, הכוונה שיש לה משקל איכותי. ואז יוצא שזה גם לא דוחק את הפשט של המשנה. המשנה אמרה אחת. אתה אומר שזה אחד יותר, אז תגיד רוב, אל תגיד אחד. אני זה אחד בעל משקל איכותי, אז מובן למה כתוב אחת.
לפי
הרמב״ם
מצוות בלי כוונה.
שוב, גם בזה החסידים התקרבו לרמב״ם. כי יש בחסידים כל מיני סיפורים כאלה שדם היה אדם פשוט, הוא לא עשה כלום כמעט כל זה. והוא זכה לעולם הבא, למה? כי פעם אחת הוא הציל איזה, זה, פעם אחת הוא... וכן הלאה. יש כמה סיפורים על הצלת נפשות, כן? פעם אחת הוא עשה הצלת נפשות במסירות נפש. אז זה כבר שינה את הכל. אז זה גם לפי ה... כדברי הרמב״ם.
אבל לפי הרמב״ם מצוות בלי כוונה, יש עליהם שכר?
כן, אבל
זה מצוות לא משהו. מה הוא יקבל מדור ככה? נו, חיוור. טוב, עוד. תכף נשלים את זה. אז מה המעשה שעומד פה ברקע? ועד רבי חנינא בן תרדיון, אחי טעתם, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, שהוא היה בדרך של להיות בשלום עם המלכות. אז כתוב שם שהוא, זהו, לא, לא מביא את כל המעשה, אבל כתוב שם שהוא שאל את רבי חיים בן תרדיון, הוא בא לבקר אותו. אז הוא שאל אותו, רבי יוסי בן קיסמא, שאל את רבי חיים בן תרדיון, למה אתה מקהיל קהילות ברבים ומסכן את עצמך שהיה מלמד תורה ברבים? והיה הגזירה של המלכות שלא לעשות את זה. עוד רבי יוסי בן קיסמא שואל אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר לו, ואומר רבי יוסי בן קיסמא, אתה יודע שהמלכות הזאת, מהשמיים נתנו לה כוח, והם זה, מן השמיים הניחו אותה. אז רבי חיים בן תרדיון אומר לו, מן השמיים ירחמו. השם יעזור. אז רבי יוסף בן קיסמא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לו, השמיים ירחמו. ובזה נגמרה... ואז הוא שואל, רבי חיים בן תרדיון, וזה מה שמובא פה, אמר לו, רבי חיים בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? תגיד, אני אזכה לעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך. אולי בחיים עשית פעם איזה משהו, מעשה טוב. זה כמו בסיפורים החסידים, נכון? שהרבי האיר פנים לאיזה איש, ואז כל החסידים רצים אחריו, שואלים אותו אחר כך, מה יש, מה הסיפור? בזכותו פתאום התפילה של ראש שנה, עולה או משהו כזה. אולי הוא אומר, כלום, אני לא עושה שום דבר, ואז פתאום מתגלה, כן, הוא עשה איזה משהו. אז גם פה הוא שואל אותו, את אחד מגדולי ישראל, אולי עשית פעם איזה מעשה טוב? אמר לו, מהות של פורים התחלפו למהות של צדקה, כנראה התערבב, המהות לסעודת פורים, המהות של הצדקה, והוא לא ידע כמה, כנראה שעולה ברור כמה כמות מזה, כמה כמות מזה, נתן את הכל העניים. בעצם ויתר על סעודת פורים, אולי נסתפק באיזה משהו זה, לא סעודת פורים כמו שהוא תכנן, הידר במצוות הצדקה. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. אז באמת ראיתי שזה בשאלה, שאלו כבר, שזה באמת מוזר, שכאילו הוא מוסר את נפשו ממש באופן מפליא, ולא כנראה משהו חד פעמי, הוא גם היה תמיד חכם, וגם עסק בתורה, וגם מסירות נפש עסק בתורה. והוא אומר, יש לך איזה מעשה, ואז הוא מצא איזה משהו כזה קטן שעשה איזה פעם, היה כנראה גבי צדקה. פעם אחת היה לו איזשהו ספק, אז הוא הלך לחומרה. או, עכשיו יש לך עולם הבא. אז על דרך צחות, מצד בדיחותה, ולפעמים, בדיעבד אפשר לומר, לא רק בהתחלה, אלא גם באמצע, שזה כמו הרגשת מחילה, שאם נגיד ברוך גולדשטיין היה פוגש את רבי יוסי בן קיסמא רגע לפני, הוא אומר לו, אתה יודע, מחר אני הולך לעשות, מי שבחברון טוענים שהוא רק עשה מעשה של הגנה, לא נכנס, מי שחושב שלא עשה, ברור שזה מעשה נורא, הם אומרים שהוא חשב שהאלה שהוא פגע בהם הולכים לעשות פיגוע. אני הולך לעשות כזה מעשה, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אתה משוגע, אתה מטורף, זה גם לפגוע באנשים שבלתי מעורבים לפחות, ותעשה נזק, ואחר כך יהיה שנאה, וזה מעשה. ואז הוא שואל אותו, תגיד, עולם, הוא בשלו, הוא כולל שלא ישנה את דעתו. נגיד, אי אפשר לדבר למשטרה, זה מאוחר מדי. יש לי עולם הבא? זאת אומרת, תגיד אם עשית משהו טוב בחיים, כי מה שאתה הולך לעשות עכשיו, בעיניי זה טירוף, זה לא טוב. שיגנר, מסכן את עצמך, מסכן את עם ישראל, מה אתה עושה? זאת אומרת, אתה יודע, אני רופא. אז היה פעם אחת שהזמינו אותי 3 פעמים באיזה לילה, וכל פעם קפצתי. הפעם השלישית ידעתי שזה סתם שפעת, סתם אמא שדואגת. והתלבטתי אם נשאר במיטה או לצאת, ואשתי אמרה לי, תשמע, תן להם את ההרגשה הטובה שגם הם שווים את היחס שלך. הוא היה רופא מדהים, ברוך גולדשטיין. אחותי, אשתי חיה מכירה אותו, הכירו אותו. וקפצתי, פעם השלישית. אז יש לך עולם הבא. זה מסיים להם משל, המשל הזה. כאילו זה שאתה הולך לעשות דברים מטורפים, אם הייתי חושב כמוך, הייתי חושב כמוך, אני לא חושב כמוך, אני חושב שזה טירוף. כנראה מסתובבים כסף, היה בזה סברה, כן? הגמרא מספרת, תמיד נצטט איזה דברים מזעזעים, שאחרי זה, רבי יוסף בן קיסמא נפטר, וכל גדולי רום השתתפו בלוויה. חזרו מהלוויה, ראו את רבי חיים בן טרדיון, וקשרו אותו ושרפו אותו באש עם ספר תורה וספוגים של צמר וכו'. כי זה מזעזע, שכאילו הרומאים הרשעים האלה, ששורפים אותו ביחס לשני, רבי יוסף בן קיסמא, הוא מכובד אצלהם. צדו אומר, זה מזעזע, ונראה שהוא מתכוון, אבל יש מקום לשתי הדרכים. אז רבי יוסף בן קיסמא אומר, אתה שואל אותי, באמת מבחינתי אתה עושה דברים נוראים. אתה שואל, אז הוא שואל, האם יש לי לעולם הבא כנראה גם לפי סברתך? אז הוא אומר, תגיד, האם בא, לא במקומות האלה, זה, עשית משהו פעם? אז הוא אומר, תשמע, גבי צדקה עד הקצה. עכשיו גם אני מעריך, גם אני יכול לומר שיש לך עולם הבא. זה ככה קצת עם צבע, אבל אני חושב שיש בזה אולי גם קצת של פשט. שזה ודאי כשהוא חלק עליו, אבל גם אם לא חלק, אז למסור את הנפש פעם אחת, זה עניין. אבל כל החיים להתנהג ברמה גבוהה של הקפדה, זה יותר גדול. זה כנראה מה שהסיפור הזה מביע. או, אז מה המהר"ל אומר? ונראה, לא שבשביל מצווה זו יזכה לעולם הבא, רק שראה בקיום מצווה אחת כתקנה, מאוד שהיה מחמיר בה. כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בעצמו. ומזה המעשה ראה שקיים מצווה אחת כתקנה, ומזה היה יודע שהוא צדיק גמור לקיום כל המצוות הוא בן עולם הבא. כלומר, זה לא היה סיבה, כמו שאומרים, זה היה סימן. שבכל המצוות הוא הקפיד. ועוד אני אומר, כי מה שאמר כלום מעשה בא לידך, לא שהיה רצונו לומר אם מעשה מצווה אחת יזכה לעולם הבא. שאין דבר כך. רק היה שואלו כלום מעשה בא לידך, שמן המעשה יש להבחין סימן בן עולם הבא. סימן פנימי יותר. לפני כן זה היה סימן, אבל סימן פשוט, עכשיו זה סימן פנימי. ואמר, מאות פורים נתחלפו במאות צדקה וחילקתו אותו לעניים. בדבר רמז מופלג. כי מאות של פורים אינם עומדים רק לריבוי אכילה ושתייה. זה משפט שטוב לקרוא אותו לפני חנוכה, לא לפני פורים. לפני פורים תקראו, נמצא אולי משהו בחסידות, תכף תראו. ואילו היה יום הזה יום שיש בו קדושה, לא היה סעודי עניין גשמי לגמרי. שהיה זה לכבוד היום למעלת קדושתו. אבל אין ביום זה קדושה כלל. והאכילה והשתייה הוא דבר גשמי, מעניין העולם הזה שהוא כולו גשמי. אומר, המהר"ל פורים אין בו שום קדושה. זה שני פורים, זה מה? טוב, לפני חנוכה. למה? כי מה זה קדושה? בניגלה, באופן פשוט. אמרתי, בחיוך, דיברתי לך על זה. שהמהר"ל בעניין הזה לקח דווקא את העמדה של הרמב״ם. כי על פי פנימיות, פורים, זה עניין. היי, דווקא באכילה ושתייה, זה הסודות הכי גדולים. אבל על פי נגלה, יום כיפור, שבת שבתו, כי פורשים מהכל. שבת קצת פחות, פורשים ממלאכה. פסח ויום טוב פורשים ממלאכות של מלאכת עבודה, כמו שהרמב"ן אומר. אז זה פחות משבת. חול המועד. אז אני עכשיו מוסיף משהו, אבל זה נראה לי פשט. חול המועד שפסח פורשים מחמץ, חול בעצם פרישה, יש בה קדושה. אדם לא לגמרי משועבד העולם הזה. סוכות פורשים מהאכילה מחוץ לסוכה. זה גם פרישות. כל אחד יודע שלפעמים הוא נמצא בדרך וזה, מתלבט, טוב, אולי לשתות אפשר, אבל שבת ממש לאכול וזה, אתה מחכה לסוכה. השינה גם, משתדלים. יש מנם קולות, אבל נכון, משתדלים להיעדר כמה שיכולים. אז קדושה היא קשורה לאיזושהי התנתקות מהגשמיות, מהחומריות, מהעולם הזה. פורים זה ההפך, אוכלים בשוטים. איך הוא אומר? אז על פי נגלה, זה הכי זה. טוב, הוא לא אומר, זה לא מצווה. מבחינת קדושה, ונתחלף מאות אלה במאות עניים, שמאות עניים הפך זה. כי אני ידוע שאין לעולם הזה כלל, ואין עניין בטובת העולם הזה. ונתחלפו לו מאות פורים שהוא הכל עולם הזה. ולמה יש בזה עניין, אז אולי צריך להסתכל באור חדש או בספרים אחרים. אבל בכל אופן, באופן פשוט זה מייצג איזשהו... משהו מאוד עולם הזה, מאוד גוף. וזה התחלף במאות עניים שאין להם חלק בעולם הזה. וחילק הכל לעניים. ודבר זה רמז שהוא יחליף העולם הזה בעולם הבא. ולא יהיה לו חלק כלל בעולם הזה. וכל חלקו שהיה ראוי לו בעולם הזה שמור לו לעולם הבא. כמו שהיה באמת לרבי חיינה בן תרדיון הצדיק הקדוש, שהיה נשרף לספר תורה עמו, ולא היה חלקו בעולם הזה. רק הכל שמור לו לעולם הבא. ועל זה אמר, אם כן מחלקך, יהיה חלקי. כי סימן יש לו שחלקו שהיה ראוי לו בעולם הזה, הוא שמור לו לעולם הבא. אז זה ההסברה, הפלאה של המהר"ל, במעשה הזה, בסיפור הזה. ומעתה אין ראיה כלל. אני חושב שבכלל לא מצווה אחת, וזה רק רמז וסימן לזה שהיה כולו רוחני. וחזרה קושייה למקומה, במאמר המפורסם רצה הקדוש ברוך הוא יזכה את ישראל, שכך הרבה להם מצוות. אז כיוון שהוא זז מפשט הרמב״ם, וגם מהראיה שאולי יכולה לסייע לרמב״ם, אז צריך הסבר אחר. ואני אומר כי לא קשה כלל, כי מה שישראל הם מוכנים אל התורה היא מדרגה בפני עצמה. כי מפני שהם מוכנים אל התורה, כמו שהתבר למעלה, ואינה כמו שאר אומות שאינם מוכנים לתורה, ואם נתן להם מעט מצוות, ולא היה הזכות שלהם כל כך כמו שיש להם זכות במה שיש להם תורה, שיש בה מצוות הרבה, הם מוכנים אל הרבה מצוות. ואם לא היה מעלת ישראל למה שמוכנים אל התורה, באיזה צד נוכל לומר שאותם שלא יכולים לקיים מצוות התורה שמתו כשהם קטנים, שיהיו בני עולם הבא. זה כתוב שקטני ישראל יש להם עולם הבא. איזה עולם הבא? הם לא עשו כלום. אלא מה הם מוכנים אל התורה. והעניין הוא במה שהם העם שיש להם תורה, הם מוכנים לתורה למצוות. בשביל הכנתם לתורה יזכו לכם עולם הבא. אם היינו מתרגמים לשפתנו מה זה הכנה לתורה, מה זה בשפה שלנו, של עם ישראל, יש הכנה לתורה? מה יש לקטן שעדיין לא פעל כלום?
פוטנציאל.
מה הפוטנציאל? זו מילה שדי מוכרת, סגולה. כן? מה יש לעם ישראל? יש לו, מה שקודם כך, סגולת ישראל. כלומר, יש לו את ה... טבע ש... שצריך את התורה והמצוות. שרומות, אין להם את זה. לא חסר להם, לא חסר להם התורה והמצוות, למה? כי אין להם נפש או נשמה שצריכה את התורה והמצוות, שיוציא אותה לפועל. אז לפני מה שהם עושים, יש את ה... כמו שהוא קורא, ההכנה לזה, הכישרון לזה, הטבע הפנימי של זה. זה אין להם, זה, זה יש להם ישראל. אז אני גם שפתחתי שחורה גר, הם אומרים, כוזרי, אני אגיד שהמהר"ל קרוב לכוזרי, כוזרי אומר שאומנם הוא לא כמו, אבל ודאי שהוא השתנה. הגר את זה הוא מקבל. ואז יכול להיות שאם אתה שואל אם זה זכות, יכול להיות שהזכות הזאת היא בערך אחר לגמרי מהשאלה, אם הוא יעשה בכוונה ההפך, הולך להיות רשע, אבל אם הוא יהיה שוגג כזה, זה... יכול להיות שהזכות הזאת הרבה יותר שוקלת, מכריעה. מכריעה את ה... מכריעה לטובה. לפחות מהבחינה הזאת אפשר לומר פה סברה. זה מה שהוא אומר, וכן חס ושלום לומר שאנחנו בני גלות, ואנו יכולים לקיים הרבה מצוות, שלא יהיה לנו חלק באותן מצוות, שלא נוכל לקיים. חס ושלום לומר דבר כזה, למעט לשלמות הדורות שמתו. אבל מה שאנו בני תורה, ויש לנו הכנה אל התורה, ויש לנו שכר בכל התורה כולה. נכון, גם פה כשהמר"ן אומר בני תורה לא מתכוון, כמו שאומרים היום, בן תורה, נכון? כמו שאומרים היום בן תורה, כמו נהיה אחד שבאמת לומד, הוא בעניינים, וזה בן תורה. אבל לפי המהר"ל, בן תורה זה מי שמוכן אל התורה. מי שנולד בן לעם ישראל, הוא מוכן אל התורה. אפשר לפעמים בחיוך להגיד למישהו, דרך אני באופן חד משמעי, בן תורה. המהר"ל אומר ככה, אנחנו בני תורה. אגב, זה הפשט שלה, מילה אני אומר שבר מצווה. בר זה תרגום של בן, נכון? בן מצווה. הוא עוד לא קיים שום מצווה. אבל הוא עכשיו בר אחי לקיים מצוות. זה מה שאדם זכה בבר מצווה. נכון שהוא אמר פה שגם הקטנים יש להם את ההכנה. אבל אפשר לומר שקטן זה ממש הכנה בכוח. בר מצווה זה כבר הכנה בכוח של מה שיכול לתת אל הפועל, ואם הוא גם עושה, אשרה וטוב לו. אז זה המהר"ל. הנה אחר כך, הנה רואה שבהמשך הוא מזכיר ממש את הביטוי ששגור על פינו, וזה אמר רבי חיין דבריו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לבחר הבא להם מצוות הרבה, והם מוכנים למצוות הרבה מאוד. וזהו זכות ישראל שכאשר יש להם מצוות הרבה ביותר, ונכך שכרם גדול יותר. בא לי כשאלך סוף סוף יהיה שכרם יוצא בהפסלם, שלא מקיים רוב התורה יהיה רשע, זה אינו, וסוף סוף מרוויח בזה על ידי שיש לו הכנה אל התורה, שיש בה מצוות הרבה. כי הדבר הזה שאפשר שיקיים מצוות או לא יקיים, דבר הזה הוא שקול. כולה יזכה ויקיים מצוות. וכיוון שהדבר הוא שקול, ודבר זה מכריע משהו מוכן את התורה של ריבוי מצוות. הדבר הזה הוא זכות גדול מאוד. כלומר, אם לא היה את העניין של ההכנה, אז הפוטנציאל זה כאילו חצי חצי. אז אפילו יש בזה סיכון, או לפחות. למה זה זכות? אבל כיוון שיש גם את המתנה שקיבלנו, שיש לנו הכנה אל התורה, אז זה מכריע, אני שכאילו, תתתנו שמקודם דיברנו שיש הרבה מצוות והרבה אבונות, אז מה מכריע? שיש מצווה אחת יתרה. המהר"ל זה, הרמב"ם, זה לא כמותי, זה איכותי. פה גם כן, לכאורה, יש פה גם דיון, מה מכריע? הסיכוי שלי לקיים הרבה מצוות, האם זה משתלם, כן? להיות יהודי. או הסיכוי לקיים הרבה עבירות, אז האמת, כיוון שהסיכוי שווה, זה תיקו. אז מה מכריע? ההכנה. ההכנה מכריע. ההכנה משאולי חצי חצי, באמת כתוב, שזה ממש שקול, כתוב רב חסד, מטה כלפי חסד. אז אולי, מה? אולי זה בזכות ההכנה. בכל אופן, המצוות הן יותר. זה מה שאומרים שכולנו כאלה, מה שמקובל לומר שכולנו צריכים לעשות תשובה ועשות ימי תשובה, שכולנו בינונים בהגדרה, כי כיוון שזה איכותי, אפשר להגיד שכל אדם הוא בעצם כל הזמן בינוני. להיות בהכרעה זה לא פשוט. להיות בהכרעה זה להיות בהכרעה. גם רשע אגב, זה לא פשוט להיות. לא, לא ממליץ, כן, אבל צריך לעבוד את זה. גם להיות צדיק. אפילו צדיק של רוב זכויות. אני לא מדבר על צדיק כמו שהתניא מתאר. גם צדיק של רוב זכויות, הרי זה צריך להיות רוב איכותי. זה שכאילו אדם מצליח שבמשקל של החיים שלו, זה יהיה שוקל יותר. זה הדבר שבסופו של דבר יותר חשוב לו בחיים מדברים אחרים. מה אתה אומר?
מקבלים שכר על עצם זה שנולדים לעם מסוים?
ככה יוצא מה שאומר על הקטנים. נכון.
שכר זה.
אתה אומר מה הם מקבלים? אני יכול... נכון, קשה לי לדמיין.
אפשר פשוט להשאיר את המישהו ישר בעולם הבא, בלי...
אתה אומר, אז בשביל מה לבוא לפה?
כאילו, אני מקבל את השכר.
מי שהיה בעולם הזה יקבל יותר.
הוא יכול, כן, יש לו
אפשרו לדבר יותר. אפילו אם נפטר קטן. זו השאלה שהוא שואל. האם מי שנפטר קטן, לא עלינו, אז הוא יקבל שכר יותר גדול ממי שבכלל לא בא. קהלת אומר, וטוב משניהם את אשר עדל לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע. אז זה עדיף? אז מה המהר"ל אומר? פה, או במקום
מסוים.
אה, בהמשך. כן. וכנראה הוא מתכוון יותר ממה שהוא היה לא נולד.
הוא בא לקיים...
שמע, חיים פה, אתה יודע, לא פשוטים, גם ילד קטן.
הוא עומד עם אחים, לא אחים, לא
רגש. הוא פה נופל, פה זה, אבא צועק, אמא זה, עד שהוא לומד ללכת, לדבר. מה? אפילו ברגע הראשון. כן. כן, אני מסכים, אפילו רגע אחרי. אני יכול להגיד לך מה הוא מקבל שם. אתה אומר, אם הוא קטן, שהוא יודע, אז המשל שלי לא יעבוד טוב. האם הוא היה קטן בין, לא יודע, גיל יותר גדול? אז זה כמו בעולם הזה. הוא הסתובב שם על יד אבא שלו ואמא שלו וכל הקרובים והדודים. הוא ישמע אותם, שורים שבת ועושים קידוש וארבע מינים וזה, והתבשם מזה. אבל הוא התאמץ, לא, זה לפי... פה הוא התאמץ. פעם מה זה? משמע של להיוולד בתוך הגוף, אני מסכים שזה מחדד, אפילו לא בלידה. להיוולד בתוך הגוף, כבר קיבלת כרטיס. מה יהיה בו? נגיד כמו שיש את המופע של צמא. אדם נולד לגוף, הוא יהיה במופע של העולם הבא, של צמא, שזה מופע יותר אפילו ממה שעושים שם בצמא. אבל אם הוא יהיה ביציע, או שם למטה, שזה ממש גבל, שאני אף פעם עוד לא הייתי, זה תלוי בך, בעבודה של כל החיים. אני אומר, רק נולד, יש. אולי דווקא בגלל שהוא כל כך קטן, הוא יכול להיות בכל מקום, כי לא מפריע לאף אחד, לא יודע. באמת חשבונות נסתרים. אבל ממש מה שעצם המפגש עם הגוף הוא כבר איזה משהו.
יהודי שנולד ומניח עבר על אורנסק, הוא מקבל את השכר מגוי שעשה טוב כל
החיים שלו? זהו, אלמלא, המהר"ל באמת עשה פה חשבון, אין לו שהוא קצת עשה פה חשבון, חורים, הוא מכר חבילת ביטוח, חבילה, אתה רוצה להיות יהודי, נחה זה משתלם. למה א', יש סיכוי שתקיים מצוות, אבל יש סיכון, זה עבירות. אנחנו יודעים מזה שיש בונוס שיש לך סגולה. תיקח. עכשיו, הוא כאילו משמע שזה כאילו מכריע. אלמלא את דבריו, אבל בעצם על פי כל דבריו של המהר"ל, כמו שהתחנכנו ולמדנו על פיו, הייתי אומר, זה בכלל לא שוקל. זה לא שיש פה כאילו משהו, יש את המצוות, העבירות ואת ההכנה שהיא מכריעה. ההכנה היא שווה יותר מהכל. זה קשור לשאלה? אתה זוכר מה שאלת?
זה מאוד תמוה, זה נשמע כאילו. ‫הוא נולד בסדר, הכול טוב,
‫הוא מקבל מוצר מיהודי ‫שהוא מקלקל לכולכם את המפגשת. ‫לא, יהודי שקבל עבירות, ‫אז צריך לקחת את דברי הרמח"ל ‫שהוא יעבור זיכוך בדרך. ‫נכון, הרמח"ל אומר שיהודי ש...
‫יהודי שהוא עשה רק לכולכם.
‫עשה עבירות, אז הוא עושה הרבה הרבה... ‫יעבור הרבה היסטורים. ‫זה החידוש של הרמח"ל, ‫שהגיהנום בעצם זה חסד. ‫כי זה מזכך, מכבס אותו, מנקה אותו, אחר כך, אחרי שהוציאו את כל הקליפות, מה שנשאר, אולי נשאר רק אפר. זה הולך את העולם הבא. אפר יהיו תחת כפות... אפר יהיו תחת כפות רגלי צדיקים. אז בציור הפשוט זה כאילו... אבל הרמח"ל, ואני חושב שגם הרב אומר, זה זכות. הם הצטרפו לעולם הבא, רק לא הצטרפו בזכות עצמם, אלא בזכות ההתקהלות שלהם בטוב שיש לכל עם ישראל. אז יכול להיות שלגוי יש גם איזו מעלה שקשורה לאישיות שלו. והיהודי הזה שתיארנו אותו. טוב, אבל לגוי לא יעבור את כל האיסורים שהוא יעבור, הוא כן יעבור. היהודי, אני אומר, יעבור מסכת איסורים לפני שהוא יגיע לקצה. כי הוא בכל אופן שייך לאיזה עולם גבוה, אז צריכים להחזיר אותו לשם. לפעמים אדם זוכר לא בזכותו, אלא בזכות האחרים. גם הקטן הזה שסיפרנו בזכות ה... כן, נכון, יש פה חשבון נורא אישי. אבל אני אומר, מצד שני, מן הסתם, עולם האמת הוא אמיתי, אז גם יש חשבון אישי. אז יש צד של הגוי יש מעלה, שאין לישראל הזה. כל שכן, אם הגוי הזה היה לו יחס טוב לעם ישראל, אז ודאי גם היה לו קשור לעניין של סגולת ישראל. אז פעם, איך הגוי יכול לזכות בסגולת ישראל? נגיד הגוי אומר, לא רוצה להקשיב במצוות, אני רוצה תרי"ג. אז יש לו שתי אופציות לדעתי. אחד זה שהוא בעצמו התגייר. אבל זה אנחנו לא מכרחים, לא מזרזים, לא זה, היום יש בעיות, מנסים לחשוב איך לפתור, שלא התבהלות, יש דיון הזה, מה, איך לפתור אותם. אבל זה נוצר מצב של יעילות. אבל לכתחיל אומרים לגוי, לא צריך להתגייר. אבל אם הוא ודאי שייך, זה מצוין. אבל אם הוא לא רוצה להתגייר, קיבל את ההמלצה, אבל הוא רוצה את המעלה של סגולת ישראל. הוא רוצה את השבת, אומר, זה נפלא. אבל בואי ששבת חייב מיטה. זה כאילו מורשה, קהילת יעקב. יש לזה גם הסברים פשוטים, נכון? שכאילו שלא ישבות ממלאכה, שיש קלקול ביישוב העולם. אבל יש אומרים שהכוונה שלא ייקח לעצמו דברים שהם קשורים לדת שהיא מיוחדת לעם ישראל. אז איך נענה לו, לגוי הצדיק הטוב הזה? נגיד לו, תעזור ליהודי לשמור שבת. הוא יעשה את המנהרה שם של הרכבת בתל אביב, צריך לראות אם זה מספיק, כן? כי גם אסור שיעשה בשבילנו. אבל לפחות ימעט את החילול, כן? הוא יעשה את זה לא בשביל שיהיה רכבת קלה בתל אביב, ושהעבודה לא תתעכב, אלא יעשה את זה כדי שיהודים ישמרו שבת. שבזה הוא נכנס לעבוד. הוא ייקח את זה בקבלנות, יכול לעשות את זה כל השבוע מתי שהוא רוצה, יעשה בשבת בשביל החשבונות שלו, כן? אז אולי אפשר להקל, אבל צריך פוסקים לדון בזה. אבל הוא עושה את זה בשביל היהודים, כדי שהיהודים ישמרו שבת. אז נראה לי שהוא זוכה בשביל במעלה של שבת. נראה לי הדרך, איך גוי יכול, איך גוי יכול לזכות בתריה, כן? שיעזור ליהודי לעשות תריה. אז אם הגוי שסיפרת עליו הוא כזה, באמת, לא יגיד מחלקו יהיה חלקי, בכל אופן, אדם לא צריך. יש את המעלה הטבעית, אבל יש מעלה עצומה. ויש, אני אפילו הייתי אומר שיש דברים שהגויים יכולים להביא לעולם ברכה, שרק הם יכולים להביא. כמו שאנחנו כביכול עושים דברים שהמלאכים לא עושים. אז יש גם צד שהגויים עושים דברים, יכולים לעשות, שעם ישראל לא עושה. כן. כי זה ריבוי מצוות הוא מראה כמה הכנה יש, הוא סימן. רצה הקדוש ברוך הוא יזכה את ישראל, מלשון שנפשם תהיה מזוככת. אז הרבה להם תורה ומצוות. כן? לא הקיום שיקיימו זה הזכות, אלא זה שהם בעלי סגולה כל כך גדולה, שצריכה להתבטא בתרי"ג מצוות. כן, זה הפשט של המאמר. אבל אם את החזרת אותי לנושא, איפה אנחנו בשעה? אז נגיד ש... במשפט אחד, שבעצם המהר"ל מדגיש פה את צד הסגולה. אגב, בלי שהוא ביטל את צד הבחירה, כן? הוא לא אמר שזה לא בערך, הוא שם אותם על אותו חשבון. הרמב"ם מאוד ברור שהוא מביא לי את צד הבחירה. שזה תרי"ג הזדמנויות להיות טוב ברמה איכותית. זה המצוות. רק נגיד שיש בזה דבר מאוד גדול, שזה גם סוג של סגולה. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון, כאילו אפשר להגיד שמה שהמהר"ל אומר שזה סכנה, הרמב"ם יגיד עד רבה. אם הקדוש ברוך הוא כביכול מוכן שאנחנו נסתכל, שיהיה גם תרי"ג עבירות בשביל הסיכוי שנבחר בטוב, סימן שהוא נותן לנו קרדיט מאוד גדול. האם הקרדיט הזאת נקרא סגולה? זה הסגולה לבחור. אצל המהר"ל, סגולת ישראל זה ההכנה הזאת, שזה משהו בטבע הנפשי שהתורה מוציאה אותו לפועל. אצל הרמב"ם אולי סגולת ישראל זה היכולת לבחור. זה המעלה הכי גדולה שיש לבן אדם, היכולת לבחור. ואצל עם ישראל היכולת הזאת היא מאוד רחבה, עד כדי שיש לה המון המון אפשרויות והזדמנויות, ושהסיכויים שווים את הסיכונים. טוב, שיהיה חנוכה מהיר ושמח, ופעם הבאה זה בעוד שבועיים, נכון?